טוב, אנחנו בסימן רשום ג', שימו לב, אנחנו בשיעור השלישי שסימן רשום ג' ועדיין אנחנו בסעיף הראשון. לא יודע אם זה לא מתאים לנו, יכול להיות שזה כן מתאים, אבל זה מה יש. והסימן הזה, בשיעור הראשון שלו, נתנו את ההקדמה. מה זה שהייה, מה זה חזרה, מחלוקת חכמים חנניה, מה זה מאכל בן דרוסאי, מבושר קוצוקו, מצטמק ורל, מצטמק ויפה, וכל המושגים האלה, קירה, קופח, תנור, נכון? בסוף תיקנו את עצמנו ואמרנו שזה הולך. קירה, קופח ותנור. קירה זה מקור חום כליל, תנור זה מקור חום הכי חם, וקופח זה באמצע. תלוי מה סוג הדלק, כן? האם גפת ועצים או קש וגבבה. אם זה קש וגבבה זה כמו קירה, ואם זה גפת ועצים זה כמו תנור. והתחלנו את השיטה הראשונה. כן, שמופיעה פה בשולחן ערוך סימן רשנון ג' סעיף א', השולחן ערוך בעצם פסק כמו הרמב״ם והריף, כשיטת חכמים, שרק תבשיל שהוא מבושל כל צורכו, הוא מצטמק ורע לו, הוא תבשיל כזה שאפשר להניח אותו על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה, זאת אומרת על אש גלויה. לא מדברים על אש מחוסה או אש שאי אפשר להגביר אותה. ומה כל הסיבה? האיסור שאסור לנו להשאיר תבשיל על גבי אש גלויה, גזירת חכמים. מה הגזירה? שמא יחטא בגחלים. בסדר? זה בעצם היה תחילת הסעיף הראשון. אנחנו נמצאים בעמוד כף א', באמצע הסעיף הראשון, שהבאנו את העניין הזה של ההבדל בין קירה, קופח ותנור, מה מותר לשים על גבי, ועכשיו אנחנו נמצאים בבדיעבד. ואם שכח, רואים בשורה חמישית, מלמעלה, רביעית מלמטה. יש שם עוד כפתת של המשנה ברורה. יש? צדיקים, שניכם? עמוד כף א', כן, שורה חמישית. ואם שכח ושהה. זאת אומרת, כל מה שדיברנו עד עכשיו, מה מותר, או מה אסור לכתחילה. אבל אם בן אדם בטעות, ישאיר. ישיר על האש, תבשיל, שהוא לא על פי ההלכה, על פי שיטת רמב״ם וריף, שפוסק השולחן ערוך, והוא נגיד מצטמק ויפה לו, או שהוא לא מבושק עוד צורכו, אלא כמאכל בן דרוסאי. שאמרנו שלפי שיטת חנניה, כן, בגמרא, מאכל בן דרוסאי, כל תבשיל שהתבשל כמאכל בן דרוסאי, אפשר כבר להשות אותו על גבי קירה שאין לה גרופה או כתומה. מדוע? כי חכמים שאמרו שהם היחטא בגחלים, זה בין כדרה החיה לבין מאכל בן דרוסאי. ברגע שזה הגיע לזה, אדם כבר לא מחטא בגחלים. איך אומרים? יש כאלה שאוכלים חצי מבושל גם, ולא אכפת להם, לכן אין לנו חשש. כשהשולחן ערוך לא פוסק כך, ברגע זה. מה אמרנו עוד קשור או דומה לתבשיל שמבושל כל צורכו מצטמק ורע לו, שאפשר לעשות אותו על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה? אש גלויה, איזה עוד סוג אוכל? קדרה חייתה. נכון? מה אמרנו? תבשיל שהוא חי לחלוטין. אם סמוך לשקיעה, כניסת שבת, שמנו על גבי האש, סיר לא מבושל לחלוטין, אפשר להשאיר אותו. או אפילו חתיכה בפנים, כן. אבל זה מתחיל מזה שזה סיר חי. אחר כך הבאנו גם את בכל זאת. למה? כי אם זה לא מבושל לחלוטין, לא יעזור לך שתחטא בגחלים עכשיו. גם אם תגביר את האש, זה בשר, הוא מבושל אחרי 3-4 שעות. אחרי 4 שעות מכניסת שבת כבר אתה הולך לישון. נכון? עברנו את סעודת שבת. אז אין לנו חשש שמא יחטא בגחלים. ועד הבוקר, עד הבוקר זה יתבשל. אין דבר שלא יתבשל עד הבוקר. אז אין את החשש הזה. בכל זאת, אם בן אדם טעה, שכח ושהה, בואו נקרא בפנים. אם הוא תבשיל שבישל כל צורכו, ומה אמרנו? מה יש שתי אפשרויות של תבשיל שמבושל כל צורכו? לאן פניו עכשיו? שתי אפשרויות. פיצלנו. שתי אפשרויות. או מצטמק ורע לו. זאת אומרת, תבשיל שהתבשל, שניצלים, אורז, יבש, אוכל, פרוסות בשר. אם יתבשל כל צורכו, ברגע שזה יצטמק, זה רע לו. סוליות. מה זה שניצלים קשים יבשים? נכון? מצטמק ורע לו. זה אחד, או יכול להיות מצטמק ויפה לו. יש תבשילים שמשתבחים, בזה שהם מתיישבים על התחתית. מה שנקרא, הדביקו אותם לתחתית. תן לי שרוף, בלי שרוף אני לא זז. חמין, צ'ונט. בסדר, יש כאלה דברים שכדאי שכך יהיו. אז אומר כך, אם שעה, שכח ושעה, אם הוא תבשיל שבישה כל צורכו, מותר אפילו הוא מצטמק ויפה לו. למה צריך לומר השולחן ערוך אפילו הוא מצטמק ויפה לו? כי לכתחילה מה אמר השולחן ערוך? תבשיל מבושה כל צורכו, מצטמק ויפה לו, מותר להשותו לגבי אש גלויה? לא, רק מצטמק ורע לו, אבל אם שכח ושעה, מותר. ואם הוא תבשיל שהתחיל להתבשל ולא בשל כל צורכו, שיטת רמב״ם וריף, שיטה הזאת של הפסיקה של השולחן ערוך, אסור עד מוצאי שבת. אם אדם טעה והניח על גבי אש גלויה, תבשיל שהתחיל להתבשל, אבל הוא לא הגיע לבישול כל צורכו. שעל פי שיטת חנניה, אם הוא התבשל כמאכל בן דרוסה, שליש או חצי בישול, אז כבר מותר לכתחילה לשים אותו. על פי השיטה הזאת של חכמים, שפסקו הריף והרמב״ם כמוה, אז אנחנו אומרים שאם בטעות הוא השאיר את זה וזה מבושל כל צורכו, מותר להשתמש. אבל אם זה לא מבושל כל צורכו, אסור להשתמש עד מוצאי שבת. במוצאי שבת מותר להשתמש מיד? כן, מדוע? כי הוא שכח. כי זה לא מזיד. ואם עבר ושהה, בכוונה אמר, מה הבעיה? אפשר לשים, מי יחטא בגחלים? חכמים הגזימו בתקנות שלהם. יותר מדי פחדנים. מי יחטא בגחלים? אני משאיר אפילו תבשיל, מבושל כל צורכו ומצטמק ויפה לו. מה אומרים? מה הוא פוסק לשולחן ערוך? גם אם זה לא מבושל כל צורכו. ואפילו אם זה מבושל כל צורכו, מצטמק ויפה לו, יהיה אסור עד מוצאי שבת. מוסיף השולחן הרמה ואומר, עד בכדי שיהיה אסור. מה אמרתי לפני כן? יפה, השאלה היא, עד בכדי שיהיה אסור, כן, עם שעה, עם עבר ושעה, או גם עם שכח. בסדר? אז אני צריך לשים לב פה. ואם... בטעות, כן, כן, כן. תסתכלו בסעיף קטן למד ב'. אני אמרתי ששיטת שולחן ערוך, שמי ששכח ושהה, אסור עד מוצאי שבת, אבל אז יהיה מותר מיד. נכון? למה? כי בגלל שהוא שכח, אין לנו חשש שהוא יעשה את זה שבוע הבא. אבל עבר ושעה, שאומר על זה הרמ"ד, בכדי שיעשו, מדובר דווקא על עבר ושעה. שימו לב, משנה ברורה אומר שזו מחלוקת בין האחרונים. בסדר? סעיף קטן למד ב'. עד מוצאי שבת בהגאות עושרי מבואר, שגם בחנו בכדי שיעשה, כמו בעבר ושעה. ומלשון הרמב״ם לא נראה כן. בסדר? שלפי הרמב״ם, אם הוא טעה, אין לי... הרי מה התקנה הזאת? אולי נבהר את העניין הזה. מה התקנה הזאת של חכמים בכדי שיעשו? מה פירוש הביטוי בכדי שיעשו? מה התחלת לומר?
זאת אומרת, שבכך זה תבשיל שלקחנו משבת, ככה כל מוצאי שבת, ואז אחר כך יחדו.
אותו זמן שהייתי צריך לשהות כדי שאני אוכל לעשות את המלאכה בהיתר, זה לאו דווקא תבשיל. אותו זמן שהייתי צריך לשהות כדי לעשות את המלאכה בהיתר, אני צריך לשהות כשהיא נעשתה באיסור. למה? שתי אפשרויות. או כדי שלא תרוויח מאיסור שבת, או כדי שלא תבוא להתיר לשבת הבאה. דוגמה אני אתן. גוי שעשה מלאכה בשבת. אסור לי להשתמש אם הוא עשה לצורכי, איזושהי מלאכה דאורייתא. אבל במוצאי שבת מותר לנו להשתמש במה שהוא עשה. מדוע? כי זה לא היהודי עשה את זה. אבל צריך לחכות בכדי שיעשו. למה לחכות? אם יהודי שגג ועשה מלאכה בשבת, יהודי ששגג ועשה מלאכה בשבת, המלאכה הזאת מותרת במוצאי שבת? מיד. מדוע? כי אין סיכוי שאני אגיד, הנה, בשבת אסור, ועכשיו זה מותר, שבת הבאה אנחנו נעשה בכוונה. כי יהודי לא יעשה בכוונה. שגג, שכח, זה בדיוק המקרה הראשון. הוא שכח, לכן אני לא אומר בכדי שיעשו. אבל אם גוי עשה לי איזושהי מלאכה, אני אומר, רגע, אף בן אדם לא עשה פה איסור, נכון? ומיד בצאת שבת זה מותר? פטנט רשום. כל שבת יבוא הגוי יפתח את המסעדה, יתחיל לארגן שם חם מים, יתחיל לבשל. כן, מוצא שבת, נפתח את המסעדה, כולם קונים. בסדר? זאת אומרת, אנחנו אומרים לו, חכה בכדי שיעשו כדי שלא תבוא לומר כך לשבת הבאה. השתי סיבות. א', שלא נהנה ממלאכת שבת, ב', שלא נאמר כך לשבת הבאה גם. אם זה משתלם, אז למה לא? ויהודי לא עובר פה איסור. כן, גם כאן אותו דבר אנחנו נצטרך לומר. ולכן זה מובן כך מהרמב״ם. אם אדם בטעות שכח והשאיר תבשיל שהוא מצטמק ויפה לו, מבשל כל סוכים מצטמק ויפה לו. כשאדם טועה, הוא טועה, הוא לא יטעה פעמיים. אבל אתם אומרים, אנשים לומדים מטעויות. הוא לא יטעה. אז בסדר, מוצא שבת, יהיה מותר. שבת לא, כי עברת פה דבר שאסור לעשות אותו. עברת על גזירת חכמים. מוצא שבת כן. אבל אם בן אדם הזיד והשאיר, פה אנחנו אומרים, כן, כדי שלא יאמר לשבת הבאה שמותר, או כדי שלא ייהנה מזה שהוא עבר על האיסור בשבת, אומרים לו, חכה, תמתין עם האוכל הזה עד מתי? תלוי. אם זה אוכל שצריך לשל לילה, מצטמק ויפה לו, חמין, מתי הוא נפח להיות חמין? רק בבוקר. חכה לבוקר. כאילו לא הייתה שבת, דלג יום. ואם זה תבשיל שצריך לבשל 3-4 שעות, תחכה 3 שעות.
אין משהו שעושה אותו לעולמים?
יש. יש, בסימן שין י"ח, אנחנו נראה אם מישהו בישל במזיד. פה הוא לא בישל במזיד. הוא השאיר ביום שישי. הבדל יסודי. לא להתבלבל. פה הוא השאיר ביום שישי על גבי אש גלויה. זה הנושא שלנו. סימן רשום ג' מדבר בדיני שהייה.
הוא לא עבר איסור שבת.
הוא לא עבר בידיים איסור שבת. הוא עבר על תקנת חכמים. שם היחתה בגחלים. בסימן שין י"ח, תראו, השולחן ערוך היה לו סדר ברור, כן, בכתיבת השולחן ערוך. הוא כתב את השולחן ערוך לא כמו הרמב״ם, שהרמב״ם הולך לפי חומרת האיסור, קודם כל מה האיסורים בתורה, אחר כך ממשיכים, אלא השולחן ערוך כתב לפי סדר הכנסת השבת. סדר הוא, גם הוא מתחיל את השולחן ערוך, חלק ראשון, מה מתחיל? השכמת הבוקר. מתחילים את החיים. זה בעצם סדר השולחן ערוך. ולכן תמיד בכל ההלכות הולך לפי הסדר של הימים בשנה, של היום, מהבוקר. זה הסדר שלו. הרמב״ם לעומתו מדעי. מה כתוב בפסוק? מה תקילו חכמים? מסדר. לכן גם כאן נראה לי שהשולחן ערוך הכניס את רשנון ג' לפני שין י"ח. זאת אומרת לא מבחינת המספרים, כי תמיד רשנון ג' זה לפני שין י"ח. בסדר? אבל אנחנו מדברים על המציאות, מה אתה מדבר איתי, לכאורה היינו שואלים את השולחן ערוך, מה אתה מדבר איתי על איך משהים? דבר איתי קודם כל מה זה בישול, נכון? אבל קודם כל, כשאני הולך לפי הסדר, כשאני רוצה להיכנס לשבת, במה אני נתקל קודם? איך אני משאיר את האוכל לשבת? אחר כך, מי שמבשל בשבת. סדר? סדר מלאכות בשבת. לכן שין י"ח, שזה, מה זה בכלל בישול, ומה נחשב בישול, אחד מלמד את אבות מלאכה, הוא נמצא הרבה יותר מאוחר. רשום ג' זה 253 ושין י"ח 318. כמה סימנים מפרש? 87? משהו כזה. בסדר? הפרש כמעט 100 סימנים בין זה לזה. לכאורה היה צריך להיות צמוד. אם היינו רמב״ם, היינו מתחילים בשין י"ח. ורק אחר כך מגיעים לרשום ג' אבל זה שולחן ערוך, הוא הולך לפי סדר המציאות. איך אני נפגש עם הדבר הזה שנקרא שבת, כמו בפסח, איך אני נפגש עם פסח. מה ההלכה הראשונה של השולחן ערוך? קמחא דפסחא. שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום. איך מתחיל אצל הרמב״ם הלכות חמץ ומצה? אין אצלו בכלל ללכות פסח, כן? איך הם מתחילים ללכות חמץ ומצה? מה? בא לראה, בא למצה, להשבית, זה איסור תורה. זה מגיע בשולחן ערוך, עוד כמה וכמה סימנים. כי הולך לפי סדר, נעלו את החיים. אותו דבר ללכות חנוכה ופורים. בשולחן ערוך זה קודם חנוכה, אחר כך פורים. ברמב״ם, קודם פורים, אחר כך חנוכה. מה ההבדל ביניהם? בתאריך, בלוח השנה, מה מגיע קודם? חנוכה. במציאות ההיסטורית, מה היה קודם? פורים. הרמב"ם מסודר, מדעי. שולחן ערוך מנהל לנו את החיים. וזה בדיוק מה שיש פה, אותו דבר. קודם כל, אני לפני כניסת שבת צריך לראות איך אני מתכונן, מתארגן לשבת. אחר כך, מלאכות בשבת, נמשיך אחר כך. זה יבוא. אנחנו אומרים, יום יבוא, זה יבוא. ולכן גם כאן אותו דבר, ואז אנחנו מדייקים ואומרים, שאם הוא שכח ושהה, אז מותר מיד במוצאי שבת, ואם עשה את זה במזיד, צריך לחכות בכדי שיעשו. ונראה בהלכות בישול זה, שאם מישהו מבשל בשבת, כן? בשוגג מותר במוצאי שבת, במזיד, אסור לו עולמית. ואם הוא בישל בשביל מישהו, לאותו אדם שהוא בישל בשבילו, זה אסור עולמית. כי אם הוא בישל לעצמו, לא, זה אסור עולמית, אבל לאחרים מותר מיד בצאת שבת. גוי תמיד, תמיד צריך לחכות בכדי שיעשו. כי קל לנו לומר לגוי, אתה יודע מה, זה השתלם השבת. חומרים, קרצנו עין, לא ראינו, שבת הבא אותו תרגיל. תרגיל שבע. תראה זה? תרגיל של יום שבת, שבע, אתה מבשל לנו שבעה סלטים. בסדר? אז לכן, אסרו בכדי שיעשו. עכשיו, העניין הוא שפה אתה רואה שגם יהודי עשה במזיד, עבר ושעה, אומר לך רמד, בכדי שיעשו. בסדר? למה? כי הוא יזיד. ופה אתה צודק, אולי כדאי לנו, לא כדאי לנו, אבל זה המציאות. מה קורה אם יש יהודי שעשה משהו בעסק שלו בשבת? מה, מקרים? יודעים? מכירים את המקרים? יהודי שחלב פרה בשבת בדרך האסורה בשבת. מה? למי הוא חלב את החלב? למי? לעצמו? פרה אחת הוא חולב 35 ליטר. הוא ישחה באמבטיה של חלב, וזה יותר מדי. יש לו 200 חולבות. בסדר? נו. בעיה. לך. לך, בשבילך, בשבילך. למי הוא עשה את זה? למי הוא חלב את החלב? הנכון שלא מכיר אותך אישית. בסדר. מצאנו איזה תירוץ פה. הוא לא אישית בשבילך. אבל הוא עשה את זה בשביל הציבור, שיבוא כל מי שיקנה את החלב. תודה רבה. אז יש פה בעיה. בסדר? טוב. נעשה איסור בגוף הדבר, לא בגוף הדבר. מנסים ככה להקל, לכן יש חלב שהוא לא נחשב מהדרין, נחשב רק כשר, שיכול להיות שלא חלבו על פי כל הכללים של הרבנות. יש איזשהו מקום להקל, אבל לכתחילה, מה פתאום? הרי מי שחלב פה באיסור, הוא חלב את זה בשביל כל אחד ואחד מאיתנו. מה פתאום שישתמש בזה בכלל? כן, אז יש כול. היינו מבטרים על זה ומבקשים שכל המשקים יחלבו בשבת על פי הוראות הרבנות. כן? יש היום אוטומציה, טכנולוגיה. הכל בפנאומטים, מפנים, שופכים את החליבה הראשונה. בכל מקרה, את השפריץ הראשון שופכים. כי זה לא נקי. בסדר, אפשר להסתדר עם כל מיני דברים. מה גם ש... מי היום חולב? תאילנדים. תאילנדים. אז איך זה לא חליבת נוכרי? צריך שיהודי יעמוד על גביו. הם מנהלים את הכל, מה יש שם?
בעלות של יהודים.
לא משנה. יש מצלמות. כל הרפתות מושגחות ממרכז תנובה על ידי מצלמות. ברגע שמישהו מזיז סיכה, רואים את זה ביום ראשון. לא משנה. עצם העובדה שהוא יודע שיוכלו לתפוס אותו, כל זה משהו זז. אפילו קורץ בעין רואים אותו. הכל גלוי. העניין הוא נכנס ויוצא, מה שנקרא. זאת אומרת שהוא יפחד שתפסו אותו, שהוא עשה משהו לא טוב. זהו. טוב, אבל זה רק דרך אגב. אומר, הרמה ממשיך, ואם החזירם אינו יהודי בשבת. גוי שהחזיר תבשיל, כן, בשבת. דינו כשכח ושעה. ומה אמרנו שכח ושעה? אסור בשבת, מותר מיד למוצאי שבת. ואם החזירו ישראל, דינו כעבר ושעה. ואם הצטמק ורע לו, מותר. שהרי לא נהנה מן האיסור. אתם רואים, אחד הדברים שאנחנו אומרים, אמרנו סיבה אחת, שלא ייהנה מחילול שבת. טוב, עד כאן, אמר לנו השולחן ערוך, את הפסק הלכה שלו. אם אנחנו חוזרים על כל החלק הזה, שזה שלושה עמודים, בעצם פסק ההלכה של השולחן ערוך, מתי אפשר להשהות תבשיל על גבי אש גלויה. מסקנתו היא, כשיטת חכמים, כמו עריף והרמב״ם, שרק אם זה מבושל כל צורכו, מצטמק ורע לו. פתאום אומר לנו השולחן ערוך, ויש אמורים, נשים לב, זה אותו סעיף. עוד לא גמרנו את סעיף א', ויש אומרים שכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי, מי זה בן דרוסאי הצדיק הזה אמרנו? שם אדם שהיה אוכל מאכלו שנתבשל כל צורכו, אמרנו שודד דרכים מבוקש. בסדר? שתמיד הוא מתחבר לנו עם הלכות שבת, תמיד מזכירים אותו שם. בסדר? ויש אומרים שכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי, או שנתבשל כל צורכו ומצטמק ויפה לו, מותר להשותו על גבי קירה, אפילו שק בגפת ועצים, ואפילו אינה גרופה וכתומה. שמים לי מה קורה פה? מה עשה לנו פה השולחן ערוך עכשיו? פסק בדרך רגילה כהרצאה דברים, כשיטת חכמים, שמותר להשות רק תבשיל מבושק או צורכו מצטמק ורע לו על גבי אש גלויה. והביא לנו שיטה נוספת, ויש אומרים, כשיטת חנניה, שחלק על חכמים. ומה אמר חנניה? תבשיל שהוא מבושל כמאכל בן דורסאי. מספיק שזה מבושל כמאכל בן דורסאי, אפילו מצטמק, אפילו או מבושל בכל צורכו מצטמק ויפה לו, שיהיה מותר להשות אותו על גבי קירה גלויה, על גבי אש גלויה. ואמרנו שזו מחלוקת גדולה. והשולחן ערוך פה מביא לנו את שתי הדעות. דעה ראשונה, ומן הסתם זו ההלכה, סתם ויש אומרים הלכה כסתם, אבל מצד שני הוא מביא לנו את היש אומרים. למה השולחן ערוך מביא לנו את היש אומרים? למה לבלבל אותנו? רצינו שיתנו לנו תשובה ברורה, מסודרת, מאורגנת, תגיד לי מה לעשות וזהו זה. למה אתה מסבך אותי, כבוד הרב? מכיר את התשובה הזו? תמיד אתם אוהבים לסבך. נתת לי תשובה, סגרנו, הבנו, בסדר, חומרה, חומרה, אבל אתה, שיטה יותר מחמירה. אני פה, אולי אני אעיר את ההערה הזאת ואומר, שהרבה ספרי אחרונים כותבים, והמחמיר תבוא עליו ברכה. או פה החמירו. אני רוצה להבהיר פה ולומר שכשכתוב בספרים החמרה, כן? אין הכוונה היא שזה חומרה, כמו שאנחנו אומרים. שמישהו פתאום בא לו לעשות משהו שזה מאדרין, מינה מאדרין, מינה מאדרין. אלא, כמו הדוגמה שעכשיו אנחנו הזכרנו אותה פה. יש שיטת חכמים ושיטת חנניה. רמב״ם וריף פוסקים כחכמים. התוספות ורש"י פוסקים כמו חנניה. אז יהיה כתוב בספרים שזה מחמירים. כן, השולחן ערוך מחמיר. רגע, השולחן ערוך מחמיר זה חומרה או שזה פסק הלכה מעיקר הדין? מה אנחנו מבינים פה? פסק הלכה. כן, מקורי, לא עשינו פה איזה משהו ככה בשביל צדיקים. זה ככה צריך להתנהג. ולפעמים אנשים לא קולטים את זה. אומרים, כתוב, המחמיר תבוא עליו ברכה, וכתוב כך, או זה, פה החמירו. אז הכוונה היא שזה איזושהי חומרה ואפשר לעשות כמו... לא. פסק ההלכה הוא כזה שהוא מחמיר יותר מהשיטה השנייה. ופסקנו כמו השיטה המחמירה. אז החמרנו. אבל החמרנו בחומרות או החמרנו בפסק הדין. פסק הדין זה עיקר הדין, לא אפשר לעבור על זה. כי לפעמים מתבלבלים פה במושגים. ובפרט היום שכל אחד צריך להמציא איזושהי חומרה חדשה. תמיד צריך, אתם מכירים את זה, שזו אתה חומרה חדשה. מכיר את זה? במחשב תמיד יש לך, לא? זו אתה חומרה, לא? אתה לא מכיר את זה? לא מתעסק. טוב. בסדר? ואנחנו רגילים יותר, כעת ניתן להסיר חומרה. טוב, בכל מקרה, אז מביא פה השולחן ערוך, ויש אומרים שקושי נתבשק כמאכל בן דרוסאי, או שנתבשק כצורכו מצטמק ויפה לו, מותר להשותו על גבי קירה. אפילו הושק בגפת ועצים, אפילו אינה גרופה או כתומה. ולא הוזכרה גרופה או כתומה והושק באש או גבבה, אלא כשהתחיל להתבשל ולא הגיע למאכל בן דרוסאי. שמים לב? כל תקנת החכמים שמה יחטא בגחלים, זה על פרק זמן קצר, מינימלי. בין שהתחיל להתבשל, כי כדירה חיה שבכלל לא מבושלת, אין בעיה לכל הדעות. בסדר? ולשיטה הזאת של חנניה, כמאכל בן דרוסאי כבר אפשר. אז למה הוא הגיע? התחיל להתבשל, נדע מה, עשירית, התחיל להתבשל, ולא הגיע למאכל בן דרוסאי, שאמרנו שזה שליש וחצי תלוי בשיטות. פרק זמן הקצר הזה, על זה באה תקנת חכמים, שמא ייחטא בגחלים. זאת אומרת, כל התקנה של חכמים בעצם צמצמת אותם לפרק זמן קצר. צמצמת את התקנה. ועל פי חכמים, כמובן, אתה, זו תקנה גדולה. היא שייכת לזמן ארוך בהליך הבישול. וכן לעניין, למה התקנה הבאה? אם נטל הגדרה מעליה ובא להחזירה עליה בשבת. ואם שכח ושהה תבשיל שהתחיל להתבשל ולא הגיע למאכל בן דרוסאי, אסור. ואני צריך לומר אם עבר ושהה. מה אומר לנו הרמה? שמים לב, בארבע מילים הקצרות האלה, מה עושה פה הרמה? ונהגו להקל כסברה האחרונה. אז מה הגענו עכשיו למסקנה? רמי, שולחן ערוך הביא לנו שתי דעות. דעה אחת, שיטת חכמים שהיא דעה הרבה יותר חמורה. דעה שנייה, יש אומרים שהיא כדעת חנניה, והיא מאוד מקלה. וסתם ויש, הלכה כסתם, זאת אומרת, השולחן ערוך פסק כמו הדעה הראשונה של חכמים. מה אומר לנו הרמה פה? ונהגו להקל כסברה האחרונה. זאת אומרת, מה אומר הרמה? באשכנז, מה פוסקים? כמו חנניה. ולכן יכולים, עד פה חכו, יש לנו עוד לראות את המשנה ברורה. ברגע זה, יכולים אשכנזים, בכניסת שבת, לשים על אש גלויה, תבשיל שמבושל כמאכל בן דרוסאי. במילים אחרות, לא חייב להיות שהתבשיל בכניסת שבת יהיה מבושל. ויהיה אפשר לשים אותו על גדירה, על סיר, על, סליחה, על אש, שאינה גרופה או כתומה. זה לפי הרמה. לפי השולחן ערוך, מה פתאום? תראו את הביאור הלכה. יש כוכבית ונהגו להקל, נכון? ונהגו להקל כסברה האחרונה. אנחנו הולכים לביאור הלכה. כמה שזה נושא ככה מורכב, אז נאמר אותו בצורה יסודית. יש? ביאור הלכה? שורה חמישית בביאור הלכה. ונהגו להקל כסברה האחרונה. עיין בבית יוסף, שיריך הרבה באלו השתי דעות, חכמים חנניה, והעתיק דברי הראש שכתב. מה אומר הראש? שמפני שישראל אדוקים במצוות עונג שבת, ובוודאי לא ישמעו לנו, על כן הנח להם, עיין שם. זאת אומרת, כל מה שפוסקים לפי שיטת רש"י ורבנו תם, רש"י ותוספות, התוספות ורש"י, פוסקים כשיטתם, למה זה אומר הראש? ישראל אדוקים. אדוק בקבוק, מכירים את הביטוי? כן? ישראל אדוקים במצוות עונג שבת. איך אפשר לוותר על עונג שבת? ואם תגיד להם לפסוק כמו חכמים, לא יקשיבו לך. עדיף לך שתפסוק כמו חנניה. מה אתה לומד מזה עכשיו? מה אתה לומד מזה? שבעצם הלכה כמו חכמים, וזה טבעי, כשיחיד ורבים הלכה כרבים. אבל מכיוון שאני, ותשימו לב מה זה פסיקת הלכה, אני יודע שהציבור לא יעמוד בזה. ציבור רוצה לעבוד את השם. ומרוב אהבתו לעבודת השם, הוא לא יוותר על צ'ונט בשבת. אתה יודע מה זה שבת בלי צ'ונט? שבת בלי חמין? תבין את המשמעות. איך אפשר להגיע להבדלה בלי שהבדלנו בין בבלח לחומוס? לא יכול להיות, יהודים רוצים. רוצים להיעדר במצוות עונג שבת. תחילת ר' מ"ב ראינו את הנושא של הידור בעונג שבת. בסדר? וכיוון שכך, לא ישמעו לך. אז למה אתה פוסק כמו חכמים?
זה מה שאמרנו, הוא חושב שכן ישמעו.
כי זה הפסק שלו, חכמים. הראש זה פסיקה. יפה. מה עם שלושת עמודי הוראה אמרנו? שעל פיהם השולחן ערוך פוסק? ריף, ראש ורמב״ם. אז אם הריף והרמב״ם פסקו כמו חכמים, מה אפשר כשולחן ערוך? כמו חכמים. אבל בכל זאת, אי אפשר שלא להציג את השיטה האחרת, כי ישראל אדוקים במצוות עונג שבת. אבל המשנה ברורה, מסיק מסקנה מרחיקת לכת. היום אנחנו רואים שאנשים לא צריכים את הקירה שאין הגופה או כתומה. יש כל מיני אמצעים, ואפשרי היום להשאיר אש. לכן, כל מה שהראש אמר, שפוסקים כמו חנניה כיוון, שלא ישמעו לנו, היום ישמעו לנו, אז נפסוק כמו השולחן ערוך. מי אומר את זה? המשנה ברורה. זאת אומרת, אמרנו שיש הבדל בין השולחן ערוך לבין הרמה, שהרמה פוסק כמו חנניה, הוא אומר לך המשנה ברורה שגם הוא פוסק, אשכנזי, איפה חי המשנה ברורה? אשר? אתה מהסביבה, לא? אה? בלרוס. כן? מה? אוקראינה, צפון אוקראינה, לא? בלרוס זה צפונית, נכון? מה, אתה לא מכיר את המפה? אשר. היית שם פעם, לא? נכון? גם אני. במינסק, כן, גדלת, הבנתי. בסדר. בכל מקרה שמים לב. אז אומר לך משנה ברורה, לא שומעים, אבל היום שומעים. אם היום שומעים, אז בבקשה, נפסוק כמו שולחן ערוך. בסדר? מה גם, היום, תראו, היום בכלל אין לנו את השאלה הזאת. בדרך כלל, רק אם מישהו נתקל באיזה קיר, בממד. למה? כי בדרך כלל מה אנשים משאירים את התבשילים? מה? הפלטה. פלטה זה, הוא אמר, חוץ משיטה אחת של הרב מרדכי אליהו, כן, פלטה זה גם אופה כתום. מדוע? אי אפשר להגביר. אתה יכול להגביר ולהנמיך אש?
זה לא יש ישירות גם.
זהו, ישירות זה הרב אליהו לא מסכים. אבל כל שאר הדעות כן. זה בואו, אז אין לך שאלה. מתי אנחנו נתקלים בשאלה? שמישהו נתקל, הפסקת חשמל. אנחנו מתחיל החורף, נכון? הנה, בואו נזכיר. אני מניח, מניח שמדינת ישראל הפיקה את כל הלקחים מהחורף שעבר, חורף תשע"ד, שברוך השם היה כמצומצם בגשמים, אבל היה שבוע אחד בלי חשמל, ואנשים נתקלו. כניסת שבת הפסיק חשמל. מה עושים? איך משאירים אוכל חם? מה הדבר היחיד שיש בבית? גז, קירה עם גז. נו, אבל צריך כיסוי. אבלך, בלשון המשנה ברורה. כן, מכסים. ויש לך פח בבית? אל תשאל אותי. אבל אנשים בסטנדרט שלא משאירים, לא יודע מה. יש פח בבית? למי יש פח בבית? בגינה, אתה מבין, הוא גר ביישוב, בגינה, הוא ילך לדיר שלו, של מי, מי שמחזיק עדיין דיר? בומי עדיין מחזיק? בסדר, עדיין יש לו את הדיר. צדיק היחיד שנשאר. בסדר, הולך לדיר, לוקח פח מגלי, משהו. טוב, הם גם עושים סנטף, זה פלסטיק בכלל. אבל בוא נאמר שנשאר איזה חתיכת פח, ויאללה, יש לך פח בזה. בסדר, אבל אתה בעיר. אם נשאר איזה לכלוך, המנקה כבר ביום שישי ניקה אותו ברחוב. איפה תביא עכשיו פח? אז יש לי גז. נו, אני יכול להשאיר על גבי הגז? מה? תבשיל מבושל, כל צורכו מצטמק ורע לו, כן. כל תבשיל אחר, אסור. ולפי הרמה, מבושל כמאכל בן דורסאי, מותר. לא, דיברנו על אש גלויה. כן, מה הבעיה? תראה, אני יכול להגיד לך שאצל ההורים שלי בזמנו לא נתנו אמון בחשמל. אף סקת חשמל, הפלטות היו קטנות וחלשות, 200 ואט. היום פלטות זה 400-450, נכון?
לא זוכר, יש גם חזקות גם.
נכון? יש, יש פלטות יותר חזקות וגדולות. אתה יכול יותר לסמוך, אבל אז לא היה. היו משאירים בלך, מה זה בלך? היו מדליקים להבה אחת, אולי בחורף שתיים, על הנמוך ביותר, הקטן ביותר, הנמוך ביותר. שמים נחושת כזה על הגז, כשיש לו כיפוף כלפי מטה, הוא מכסה גם את הכפתורים, גם גרוף וגם כתום, אתה מכסה שאתה עיקר, שאתה לא תגביר ותנמיך את האש, וזה גם אש מכוסה. שמים על זה הכל, כולל מחמיים. והחום, הנחושת מעבירה מוליך טוב. בסדר? וככה היו עושים. שהשנה שעברה שהיה הפסקת חשמל, אז מה עשינו? יורדים למחסן, אין חשמל, צריך נר, ביום שישי, מעלים את הבלך, הנחושת הזה, מלמטה, ושמים בשבת, יש גז. בתקווה שהגז לא נגמר. גם זה יכול להיות. בסדר? ואם אין איך לחמם את הבית, אנשים שעובדים על גז, על, סליחה, על חשמל בחימום, ויש תינוקות, אז מה עושים? מדליקים את הגז, שמים עליו פח, ומחמם את החדר. לא, עם פח זה נותן יותר קרינה. בסדר? ברור העניין. אז יש פתרונות, השאלה אם אנחנו ערוכים. ולכן אני אומר עכשיו, אנחנו לפני תחילת חורף, נכון? אמרו שהשבוע שלישי בלילה זה יהיה המרכז של הגשמים והסופות, של השבוע. אז אדם צריך להכין את עצמו. עכשיו, ישראל אדוקים במצוות עונג שבת, אמר הראש, לכן אנחנו מקילים כמו חנניה, בואו נגמור את המשנה ברורה, את הביאור הלכה. מה אומר הביאור הלכה? והעתיק דברי, כן, הבית יוסף, העתיק דברי הראש שכתב, שמפני שישראל אדוקים במצוות עונג שבת, ובוודאי לא ישמעו לנו, על כן הנח להם, אין שם, משמע מזה, דרק משום זה לא רצה למחות. לא שהוא פוסק כמו חנניה, הרי יש כלל. חכמי יחיד ורבים הלכה, כרבים, אז מה פתאום פוסקים כחנניה מול חכמים? וכן הבית יוסף גופה, ממה שהעתיק דעה ראשונה בסתמה, והדעה השנייה בשם יש אומרים, משמע גם כן, דעתו נוטה להחמיר. אתם שמים לב, מה זה להחמיר? זה פסיקת הלכה, זה לא חומרה של היום חומרס, כן? אך מכל מקום אין בנו כוח למחות במקלים, שכבר נהגו העם כיש אומרים, כמו שכתב הרמה. ועל כן, לפי זה לכתחילה, בוודאי טוב להיזהר, שיהיה מבושל כל צורכו קודם חשיכה, ולסלקו מן האש. מה זה לסלקו מן האש? לא על אש ממש, אלא אש מחוסה, גרוף וכתוב. אך אם הראה שנתאחר הדבר, כגון שבאו אורחים קודם שקיעת החמה, והוא צריך לבשל איזה תבשיל עבורם, יכול להעמיד על הפטפוט לבשל, אף שלא יתבשל עד השקיעה, רק כחצי בישול סגי. ויניחנו עומד על הפטפוט, מה זה פטפוט? חצובה, כן? אם מדובר פה על מקום שיש גחלים. עד שיגמר בישולו, מותר לסלק ממנו בלילה, דעה אין עומד על הגחלים. כי מה אמרנו? שאם עומדים על הגחלים ממש, מה זה? לא השעיה ולא חזרה. מה זה אם הסיר נמצא צמוד על הגחלים? דין התמנה. עוד רגע נראה את זה פה בשולחן ערוך. אמרנו את זה שהשולחן ערוך אומר. כן, תשימו לב בשורה ככה, האחרונות של השולחן ערוך עצמו. וכל זה בעניין שהייה. כן, דעת חכמים וחנניה. שהגדרה יושבת על כיסא של ברזל. או על גבי אבנים ואינה נוגעת בגחלים. אבל התמנה על גבי גחלים לדברי הכל אסור. רואים מה אומר השולחן ערוך? אז זהו, זהו, זהו. פה אנחנו מתחילים לשאול שאלות. האם הנחה על גבי חצובה, היום, על גבי הקיריים, זה נקרא כמו על גבי פטפוט, או שזה צמוד על הגחלים? מדוע? פטפוט זה חצובה. בדיוק, האש נוגעת הרי בסיר. וההפך, אם האש תעמוד על הראש של הקיריים עצמם, זה פחות טוב. יכול לחבא גם, אם זה מתנדנד. בסדר, אז זו שאלה, האם הכוונה היא שקבע שהוא נוגע בגחלים, אז הוא פה גם מחמם יותר, או שהוא גם מסית את הגחלים. שהרמה הבין שבגלל הסתת הגחלים, ולכן הוא כותב את ההמשך. אני אקרא אותו, ויש אומרים, שאפילו אם הקדירה עומדת על גבי האש ממש, כל זמן שהיא מגולה למעלה, לא מקרה התמנה ושארי וכן המנהג. רק שנזהרים, נשים לב, לנתקם קצת קודם השבת מן האש, כדי שיוכל ישראל להסירו משם. למה? כי אם אני עכשיו ארים את הסיר, מה יקרה לגחלים? יזוזו. ואם יזוזו, אז יש פה גרם כיבוי והעברה בשבת. ואם לא נתקל מן האש וימצאו על גבי האש בשבת, יש להסירו משם על ידי אינו יהודי. ואם לא כי אינו יהודי, מותר לישראל להסירו משם, ויזהר שיקחנו בנחת, שלא ינענע הגחלים. ואז אף אם הנה נהם קצת, דבר שהם התכוונו ושארי. שימו לב שהרמה לאורך כל הדרך מחפש איך להקל. מחפש כמה שיותר ללכת לקראת מה שנקרא עד הקצה. כי ישראל אדוקים במצוות עונג שבת. וכדי לא להוציא מהפה, וזה חשוב מאוד, שיש אנשים עבריינים. אני זוכר בזמנו, שאלו את הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, האם יש איסור לקנות תוצרת גרמנית? אז היה מישהו פה יודע שהרב צבי יהודה, כשהיה נוסע מהבית לישיבה, מרחוב עובדיה 30, גאולה, עד למרכז הרב, אז תמיד במוניות, אז היו מוניות אייזנבך, זה היה נקרא בגאולה, ברחוב מהשערים, היו יודעים שלרב צבי יהודה שולחים פז'ו. למה? הוא לא נוסע במרצדס. זה גרמני. הוא לא משתמש בגרמני. אז הייתה תקופה ככה שהייתה באמת ככה. לא לקנות תוצרת גרמנית. זה היה מושרש באדם, אנשים. עד היום יש כאלה שטוב, אבל היום כמעט אין תוצרת גרמנית, נכון? לקנות תוצרת סין. אבל דבר אחד, שאלו אותו אז, אהב, האם אסור לקנות תוצרת גרמנית? הרב צבי יהודה ענה, יש מקום נרחב לאסור קניית תוצרת גרמניה. הרב, מותר או אסור? יש מקום נרחב, שמתם לב מה הוא עשה פה? לא להוציא מהפה דבר שהציבור לא יכול לעמוד בו. פוסק גדול, תמיד חכם גדול, המילים שלו מחייבות. צריך לדעת שברגע שהוא אומר דבר מסוים, זה מחייב את הציבור. ואם הציבור לא עשה כך, אז אתה הכרזת שכולם עבריינים. איך אתה יכול להכריז על הציבור שלך שהם עבריינים? אתה גורם כתרוג. אני באתי פעם לרב שפירא, זכר צדיק לברכה. שאלתי שאלה, גם בענייני שבת, גם בענייני תפילין. אמרו לי, מה אתה רוצה להגיד שכולם טועים? לא יכול להיות. אתם מבינים את ההסתכלות? כן, למדנו ספרים, אפשר להוציא, יש פסיקה. אנחנו רואים בדיוק, יש לנו היום, ברוך השם, מאגרי מידע בלי הגבלה. אבל בסופו של דבר, שים לב מה אתה מדבר. בסדר, אני אומר, לשים לב לעניין הזה, שחשוב מה אדם מוצאים מהפה, ולא לבוא ולהגיד, אסור, והכל אסור, ואז אתה מחייב את הציבור. באיזה ציבור אתה נמצא? מי האנשים שמדברים איתך? רואים את זה קבוע, אני רוצה דוגמה מהרב עובדיה יוסף אותו דבר. פשוט יחווה דעת מופיע, היתר כשגוי שם את התבשיל על גבי האש, אם יהודי הדליק את האש. מי אומר את זה? רמה, מה פוסק השולחן ערוך? שיהודי גם צריך לשים את התבשיל על גבי האש. מה פוסק הרב עובדיה ביחווה דעת? שאפשר. לי בתוך היחווה דעת יש תדפיס, צילום, מתוך ירחון אור תורה. אותה שנה בדיוק. אותה שנה, הרב עובדיה עונה את אותה תשובה בירחון אור תורה. למי מיועד ירחון אור תורה? בחורי ישיבות. אוי ואבוי, חס ושלום. אם יש ישיבה שמועסקים שם ערבים, גויים, אסור שישימו את התבשיל על גבי האש, חייב שיהודי יעשה את זה, ואם שמו אסור לאכול את התבשיל. מה הוא פסק ברחב לדעת? מותר. מה הוא פסק באור תורה? אסור. מה זה? רבי, התבלבלת? כן, זה סגנון אחד. רבי, התבלבלת. סגנון שני, כבוד הרב, יש פה טעות. תלוי מי ה... נכון? מה האמת? שזה הוא פוסק. חבד, זה תשובות שהוא ענה ברדיו. באותו זמן, תפשין למד, למד משהו, מי היה מקשיב לזה ולא אוכל בשום בית מלון? כל בתי המלון היו ככה. אתה לא יכול לפסוק בצורה כזאת שאף אחד לא עומד בזה. אבל אם אני מדבר עם בני תורה, בישיבות, בישיבות שיתקנו. אותה שנה בדיוק. נכתבו שתי התשובות. אחת, ציבור רחב שאני יודע, ישראל אדוקים במצוות עונג בתי מלון, אז לא יקשיבו לך לא ללך לבתי מלון. מצד שני, בני ישיבות, שילחצו בישיבה, שיהיה בישול ישראל לכל הדעות. ואנחנו אומרים, מעוד כמה סיבות כדאי ללחוץ בישיבה, אם יש דבר כזה. בסדר? אז זה בעצם השיטה. בואו נראה בפנים את המשנה ברורה עצמו. סעיף קטן למד זין. בסדר? השיטה השנייה של חנניה. ויש אומרים. סבירה לו שכיוון שנתבשל שראוי לאכול על ידי הדחק, מה שנקרא כמאכל בן דרוסאי, סעיף קטן למד זין, כן? תו לקה לעמך השם היחתה, שכיוון שראוי לאכילה, למה יחתה בחינם? ולכך מותר אפילו בעינה גרופה או כתומה. ואני צריך לזה אלא כשעדיין לא יגיע למאכל בן דרוסאי, או כשבא להחזירה בשבת דמך זה כמבשל, עם עינה גרופה. בסדר? כל מה שאמרנו, שאסור על גבי קירה שאינה גרופה, מתי הכוונה? או שלא הגיע למאכל בן דרוסאי, או שרוצים להחזיר על גבי האש בשבת עצמה. שאז מה הבעיה שלנו? איזו תקנה נוספת שחכמים נכנסת כאן? וזה מושג נוסף, מחזק ומבשל. וכאן אני רוצה לומר, כן, את מה שקורה לנו, שמשתמשים במקורות חימום שונים. אמרנו על פלטה, אין לנו בעיה. לא להניח ולא להחזיר. למה? לעוף כתום. לא נראה כמבשל. לא, אפשר להגביר. אבל אם מישהו שם אוכל לחמם בתוך תנור אפייה, ונצא אפילו מנקודת הנחה, שיש לו התקן שבת. יש בתוך כל המערכת של החימום, יש שבת. מה זה אומר שבת? חום קבוע שאינו משתנה כתוצאה מפתיחה או סגירה, הוא כל הזמן הגוף חימום דלוק, ולא משנה לנו פתיחה וסגירה. ואז אין בעיה של שמה יחטא. אבל האם יהיה מותר להחזיר את הסיר לתוך התנור? באיזה קיר עכשיו אנחנו נתקלים? מחזק ומבשל. כי הרי בתנור הזה קבוע באמצע השבוע מבשלים. וכשמכניסים לתוך התנור זה מחזק ומבשל. אז גם אם האש היא בחום קבוע, אז זה נראה כמבשל. אז אולי להשאיר ביום שישי מותר, אבל להחזיר, מי שרוצה למשל קומקום מים חמים, הוציא אותו מהתנור ורוצה להחזיר אותו חזרה. או תבשיל שהוציאו ורוצים להחזיר, זה נראה את זה בדיני חזרה עוד מעט. כן, זאת אומרת שיעורים הבאים. אבל אני חושב שיש פה בעיה. ודבר נוסף, שאירה מפה, ואותו אני בכלל לא הזכרתי, שיש דעות שאומרות, שכיוון שהתנור הזה, הסיר מכוסה מכל הצדדים, אז אולי זה דין של התמנה. אבל בוא לא נחמיר ככה. ואם אתה רוצה להחמיר, אז טוב, אז ישאירו את הדלת קצת פתוחה. לא יסגרו את הדלת. בסדר? גם אז יש לנו את הבעיה של מחזקים ראשים.
וואו, ברוך.
איפה אנחנו? כן. כמאכל בן דורסאי סיף קטן למד חד, יש שומעים חצי בישול ויש שומעים שליש בישול ושומעים כמובן בסימן רשנו ד' סתם חצי בישול ובמקום הדחק אפשר דייש להקל. שמים לב? עוד פעם. מנסים כמה שיותר להקל. בסדר, טוב. בכל מקרה, זה לגבי מחלוקת שולחן ערוך רמה. יש לנו את המשנה ברורה שאומר שכיוון שנהגו נהגו, אבל אם יש אפשרות מי שיכול לשים כן, על גבי אש גלויה, רק דבר שהוא מבושק לו צורכו מצטמק ויפה לו, כשיטה ראשונה, זה לכתחילה, וכל השאר אנחנו אומרים שיש אפשרות להקל בשעת הצורך, כשיטת הרמה. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נתקדם לסעיף ב'. טוב, דיני השעיה אמרנו שזה אחד הסימנים המורכבים, וגם מבחינת השימוש שלנו. אנחנו נצא להפסקה של 3-5 דקות, ואחר כך...